ברוכים הבאים לפודקאסט יחידים במינם. שמי ניב גולדשטיין ויש לי חולשה לאנשים מיוחדים, שנויים במחלוקת וחריגים בנוף ההיסטוריה האנושית. מדי פרק נפגוש דמות מרתקת, הרפתקנים פורצי דרך, כופרים בעיקר ומורדים, סופרים לא שגרתיים, שחמטאים משונים ופילוסופים יוצא דופן. אתם מוזמנים להצטרף למסע ולשמוע על אנשים שונים שאולי עוד לא הכרתם, אשר ראויים לכינוי יחידים במינם. סוקרטס, האיש שידע שאינו יודע. חלק ב'. בחלק הקודם שמענו על השתלשלות האירועים שהביאה את סוקרטס לצאת לשליחות האלוהית שלו, כשהוא נחוש לגלות אם אכן היה החכם מכולם. ומכיוון שסוקרטס היה בחלת כל החיים, היה לו שפע של זמן פנוי כדי לחקור את כל מי שנחשבו לחכמי אתונה. הם יכלו אמנם לברוח לזמן מה, אבל לא באמת להתחבא ממנו. אבל איך בעצם התנהלה חקירה אופיינית של סוקרטס? ולמה היא כל כך תסכלה והרגיזה אתונאים רבים? ובכן, כדי לקבוע אם היה חכם יותר מבני שיחו, סוקרטס נהג להשתמש בסגנון שיחה שמכונה דיאלקטיקה, שהוא אמנם לא המציא אותו, אבל בהחלט שכלל אותו לדרגת אומנות של ממש. וזה הולך כך. בתחילה, סוקרטס נהג לערוב לאחד מקורבנותיו התמימים שניסה נואשות להעמיד פנים שלא ראה אותו. זה היה ניסיון מעניין, אבל זה לא עבד לו. אז היה סוקרטס מבקש מבן שיחו להגדיר לו, כמיטב יכולתו, מידה טובה כלשהי, כמו אומץ, נאמנות, קדושה וכן הלאה. כשהקורבן התמים עשה כפי שנתבקש, הוא צעד הישר לתוך מלכודת לוגית. ואז, באמצעות מטר של שאלות חכמות, סוקרטס היה חושף בקלות את הסתירות שבהגדרה של בן שיחו. כך קרה שבסוף כל שיחה שכזו, נאלץ החכם לכאורה להודות בפני סוקרטס במבוכה, שנראה כי אחרי הכל הוא אינו יודע באמת מהן המידות הטובות. באופן הזה חקר סוקרטס בפומבי את כל מי שנחשבו לשמנה וסולטה של אתונה, פוליטיקאים, משוררים, מחברי טרגדיות, אומנים ואחרים. כולם ניסו להגדיר את המידות הטובות, ואת ההגדרות של כולם קעקע סוקרטס ללא קושי מיוחד. מסקנתו הבלתי נמנעת של סוקרטס הייתה פשוטה. אם אכן היה חכם יותר מכל היתר, היה זה רק בגלל שבשונה מהם, הוא ידע להודות בכך שאינו יודע. כך הגדיר זאת סוקרטס האפלטוני, שהוכיח שוב ושוב שאחרי הכל, השעועית הקדושה מדלפי צדקה. כשהסתלקתי משם, אמרתי בליבי שאני יותר חכם מן האיש הזה. כי כנראה שאף אחד משנינו אינו ידען גדול, אלא שלא נדמה שהוא יודע בעוד שאינו יודע. ואילו אני, כשם שאינני יודע, כך אינני חושב שאני יודע. ואכן, כפי שהודה סוקרטס בפה מלא, הוא עצמו מעולם לא נענה לאתגר של מציאת ההגדרה המושלמת. במילים אחרות, סוקרטס ידע רק להפריך הגדרות של אחרים, אך מעודו לא תרם הגדרה אחת טובה פרי מוחו הקודח. למעשה, כבר בתקופתו של סוקרטס נמתחה עליו ביקורת קשה, על שתמיד ידע לומר לכולם מה לא נכון, אך לעולם לא להפך. להגנתו, סוקרטס טען שבדומה למקצועה של אמו, גם הוא רק מיילד של האמת, ותפקידו לחלץ אותה מבני שיחו ותו לא. ולמרות שהמדע והחקירה מתקדמים מאז ועד היום, גם באמצעות שלילת מה שאינו נכון, הסברו של סוקרטס לא תמיד הניח את דעתם של יריביו הרבים. בנקודה הזאת חשוב להדגיש שסוקרטס לא היה הראשון לנטוש את חקר הטבע ולהתמקד בחקר האדם. קודמיו של סוקרטס שפעלו ברחבי אתונה בטרם נולד וגם במרוצת חייו, הם שהיו הראשונים לעשות זאת. החכמים הללו, שהיו המורים הנודדים של העת העתיקה, כונו סופיסטים. ולמרות שלעיתים נוהגים להציג גם אותם בזלזול מסוים כפילוסופים הקדם סוקרטים, זו טעות. בואו נכיר אותם קצת יותר מקרוב. משמעות השם סופיסטים היא, ככל הנראה, אנשים חכמים או אנשים המצטיינים במקצועם. ואכן, הסופיסטים היו למעשה אקדמיות מהלכות, המורים המקצועיים הראשונים ביוון, אשר נדדו מעיר לעיר. הם לימדו שלל מקצועות, בהם מתמטיקה, גיאומטריה, פילוסופיה, אסטרונומיה, לוגיקה, היסטוריה, ספרות, לשון, ובעיקר רטוריקה, שהייתה חיונית ביותר דווקא בדמוקרטיה, שדיונים, נאומים ומשפטים היו לחם חוקה. הסופיסטים החלו לפעול ברחבי יוון כבר במהלך המאה הרביעית לפני הספירה, וכשהגיעו לסיאם, בערך במחצית המאה החמישית, האדם ולא הטבע, הוא שעמד במרכז המחשבה. זה לא היה מקרי. ככל שהלכה והתפשטה ביוון השיטה הדמוקרטית, שבמרכזה האדם המשתתף, המחוקק והמצביע, החלו הסופיסטים לחקור את המוסר, הדת, החוק והמדינה. כך שסוקרטס היה על פניו בחברה טובה של הוגים תאבי דעת, אך למעשה רכש בוז עמוק לסופיסטים. מדוע? הנה ההסבר. ובכן, בדומה לבעיה הסוקרטית, גם בכל הקשור בסופיסטים, אנו נתקלים בבעיה היסטורית לא פשוטה. הרבה ממה שידוע לנו על המורים הללו, מגיע מחיבוריהם של תלמידי סוקרטס, שלא חיבבו אותם במיוחד. אם אכן נכונות הטענות נגדם, הרי שמתקבל הרושם שהסופיסטים דרשו תשלום נכבד בעבור הידע שלהם, חינכו בעיקר בני עשירים, והבטיחו להכין את תלמידיהם להצלחה בניהול חייהם האישיים והפוליטיים בכל מחיר כמעט. ומה הבעיה בכך? ובכן, כמה מיריבי הסופיסטים טענו כנגדם שהם לימדו כיצד להוכיח ששחור הוא לבן ולהציג את הרע בדמות הטוב כלשונם. במילים פשוטות, הסופיסטים הואשמו בכך שלא לימדו את מה שנכון, צודק ואמיתי, אלא רק את מה שיועיל לשפר את מעמד תלמידיהם, גם אם היה שקרי ומתועב. כך קרה שסוקרטס שוחר האמת, שדיבר עם כל מי שנקרא על דרכו לגמרי בחינם, תאב את הסופיסטים שלימדו רק את בני העשירים כיצד לגרום לשקר להיראות כאמת תמורת תשלום. הסופיסטים, אם כן, הצטרפו אף הם למעגל ההולך וגדל של יריבי סוקרטס רבי ההשפעה. בחזרה לסוקרטס, שדווקא כן היה הראשון לטעון שהחכם הוא מי שהגיע לשלמות המידות ויודע איך ומתי להשתמש בהן בצורה נבונה. למה הכוונה? ובכן, ניקח כדוגמה למידה טובה את תכונת האומץ. ודאי תסכימו שלא נוכל לכנות מישהו חכם אם הוא שועט לעבר הסכנה מבלי לחשוב. החכם, לעומת זאת, הוא מי שיודע מתי ואיך ראוי להסתכן ומתי לא. באופן דומה, גם מי שמפזר את כל כספו ללא הבחנה ושיקול דעת, אינו דומה לחכם שמחלקל את מעשיו במחשבה תחילה. מה שהשתמע ממשנתו של סוקרטס, אם כן, הוא שידיעת המידות הטובות היא שמנחה את החכם למרות שהיא נדירה מאוד. למעשה, ראינו כבר שאף לא אחד מתושבי אתונה, כולל סוקרטס, ידע כיצד להגדיר את המידות הטובות. כך שכל הרעיון של ידיעתן השלמה נותר בעיקר בגדר אידיאל נשגב, שלימים יכנה אותו אפלטון, תלמידו של סוקרטס, בשם אידאה. חידוש אחר של סוקרטס היה שמי שיודע מהו הטוב, יעשה רק טוב ולא יבחר ברע. ואם תגידו, היי, תסתכל עליי טוב, אני נראה לך בן חודש? הרי כל יום אנשים רבים עושים רע ביודעין. ישיב לכם סוקרטס בנחותה, שאותם אנשים שבוחרים ברע לא באמת יודעים מהו טוב. למעשה, ימשיך סוקרטס ויסביר, רק אם נקדיש את כל חיינו לחקר המידות הטובות, נחיה חיים שראוי לחיותם. ועכשיו, ברשותכם, נרד מן השחקים של הפילוסופיה בחזרה לרחובותיה הסוענים של אתונה, זירת המשחקים של סוקרטס, שהלך והסתבך עם כל רגע שחלף. כפי שניתן לנחש, מכובדי אתונה, שמאוד לא אהבו להצטייר כלא חכמים במיוחד לעיני קהל סקרנים מלגלג, קצו מהר מאוד בכל העניין. הנה תיאורו של סוקרטס האפלטוני, שראה לנגד עיניו כיצד הלכה השליחות האלוהית וסיבכה אותו, אך פשוט לא רצה או לא יכול היה להפסיק. לאחר מכן, כבר הלכתי מאדם לאדם, ובצער ובפחד תפסתי שאני הולך ונעשה איש שנו. ואף על פי כן חשבתי, חובה עליי להתייחס בשיא הרצינות לדבר האל. אם בכך היה מסתכם העניין, אולי גורלו של סוקרטס היה אחר. אחרי הכל, אזרחי אתונה חיו מוויכוחים, שיחות, עצרות ואספות ציבוריות, שהם לב ליבה של הדמוקרטיה הישירה. בתרחיש שכזה, סוקרטס היה נחשב לכל היותר לנודניק של העיר, זה ששווה להשמיע קולות של ספסל כשהוא עובר לידכם, וזהו. אולם רצה זאוס וגורמים אחרים עמדו לסוקרטס לרועץ, ולבסוף הכריעו גם את הכף נגדו. הנה מעט רקע היסטורי על האקלים הפוליטי המתוח שבו פעל סוקרטס. באמצע המאה החמישית הייתה אתונה בשיא כוחה, אחרי שהנהיגה ברית של ערי מדינה יווניות, אשר ניצחו את האימפריה הפרסית בשלושה קרבות מופת. אולם כפי שקורה פעמים רבות, אחרי שמוגרו האויבים מבחוץ, החלו ערי המדינה ללחום זו בזו. המלחמות המפורסמות ביותר התנהלו בין אתונה לבין יריבתה הנצחית, ספרטה. הן זכו לשם המלחמות הפלופונסיות, ונמשכו בין השנים 431 ל-404 לפני הספירה. רצו אלות הגורל, ואחד ממנהיגי אתונה וממצביעיה הבולטים היה גם אחד מתלמידיו המפורסמים ביותר של סוקרטס, אלקיביאדס שמו. במבט ראשון נדמה היה ששוכני האולימפוס חננו את אלקיביאדס בכל הברכות. הוא היה יפה תואר ומבריק, מצביא מוכשר ומלומד מזהיר, ולמרות שהיה אריסטוקרט עשיר, המוני העם העריצו אותו. בשנת 415 לפני הספירה, בעיצומן של המלחמות הפלופונסיות, בחרה אתונה ברוב קולות באלקיביאדס לעמוד בראש הכוח שיתקוף את סיציליה. אולם לאחר שהפליג אלקיביאדס בראש הצי האתונאי, הוא הואשם בעירו בחילול הקודש. ואז הוכיח אלקיביאדס בפעם הראשונה, אך בפירוש לא האחרונה, עד כמה היה זיקית פוליטית חסרת נאמנות או עקבות. הצעד המתבקש מצידו של אלקיביאדס היה כמובן לשוב לאתונה ולהגן על עצמו במשפט. במקום זאת, הוא ערק דווקא לשורותיה של ספרטה, האויבת השנואה ביותר של בני עירו. ואז, כדי להוסיף חטא על פשע, אלקיביאדס החליט גם להעמיד את כישוריו הצבאיים המופלגים לשירות הספרטנים. בד בבד, הקרבות העזים בין אתונה לספרטה התמשכו במלוא חריפותם. הם עתידים אמנם להסתיים בתבוסתה של אתונה, אך זה יקרה רק בשנת 404 לפני הספירה. אלא ששבע שנים קודם לכן, השתלטה קבוצה קיצונית על הדמוקרטיה האתונאית והקימה בה את שלטון ה-400, הידוע לשמצה. הדיקטטורה של ה-400 נמשכה אמנם 4 חודשים בלבד, אך במהלכם הופעלו בעיר חוליות חיסול שצדו את תומכי הדמוקרטיה המפורסמים ורצחו אותם. ומה שהיה גרוע מבחינת סוקרטס היה שמי שעמד מאחורי יוזמת ההשתלטות הרצחנית של ה-400 היה לא אחר מאשר אלקיביאדס, תלמידו המפורסם. היה זה אותו אלקיביאדס שבגד בדמוקרטיה האתונאית ואז גם ניסה לכונן בה דיקטטורה בחסות ספרטה. כך קרה שיותר ויותר אתונאים החלו לטעות מה בעצם באמת מלמד סוקרטס את תלמידיו. סופו של אלקיביאדס, אגב, היה מר ונמער. אחרי שהסתכסך גם עם הספרטנים, הוא ערק לפרס, האויבת של כל היוונים באשר הם. לבסוף, הוא נרצח בידי אחד מאויביו המרובים, בגלות. אלא שזה לא היה הכל. בשנת 404 לפני הספירה, פרצה מלחמת אזרחים באתונה, שבסופה הוקמה דיקטטורה נוספת בעיר שזכתה לשם שלטון ה-30. הדיקטטורה של ה-30 נמשכה 8 חודשים, ושוב חזרו על עצמם המראות של גירוש ורצח תומכי הדמוקרטיה באתונה. גם הפעם עמדו אתונאים בוגדניים בראש ההתנגדות לדמוקרטיה בעירם, והם עשו זאת בחסות כידוניו של חיל משמר ספרטני שנשלח לאתונה. האם תוכלו לנחש למי היה חלק מכריע גם בדיקטטורה של ה-30? בדיוק. גם הפעם היה זה אחד מתלמידיו של סוקרטס, קריטיאס שמו, שהיה ממנהיגיה של הקבוצה הרצחנית שביקשה למגר את הדמוקרטיה האתונאית בתמיכת ספרטה השנואה. ואם תושבי אתונה עדיין חשבו לעצמם שהיה זה רק צירוף מקרים שאלקיביאדס הבוגדני היה תלמידו של סוקרטס, היה להם קשה הרבה יותר להסביר איך הכל קרה שוב מחדש עם תלמיד נוסף שלו, קריטיאס. האדמה החלה לבעור תחת רגליו היחפות של סוקרטס. ואז, בשנת 401 לפני הספירה, התרחש ניסיון הפיכה שלישי באתונה, והחשש הגדול היה שצעירים תומכי ספרטה ינסו לשחזר את שלטון הרודנות של ה-400 וה-30. זה כבר היה באמת יותר מדי, ובעיני רבים מתושבי אתונה לא היה עוד כל מקום לספק. סוקרטס היה עושה בעיות סדרתי, שחינך את תלמידיו לשנאת הדמוקרטיה, ושם ללעג בזדון את נכבדי העיר. בשנת 399 לפני הספירה נפל הפור. סוקרטס, שהיה כבר בן 70, ישיש מופלג באותם הימים, קיבל אז זימון דחוף לבית המשפט. כתב האישום שהוגש נגדו היה חריף ביותר. סוקרטס חייב היה להגן על עצמו, ביודעו כי אם ייכשל, גזר דינו עלול להיות בהחלט מוות. זהו, עד הפרק הבא אפשר לבקר באתר הפודקאסט www.niv.com או בקבוצת הפייסבוק. יחידים במינם זמין להזנה בחינם בכל יישומי הסקטים. לחצו על כפתור מעקב ותקבלו את הפרקים החדשים עד לטלפון הנייד. אתם יותר ממוזמנים להפיץ את הבשורה ולספר לחברים, למכרים ולחתולים שלכם על הפודקאסט. נשתמע בפרק הבא של יחידים במינם.